אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
מחקרים מראים שהצפייה בפורנו עלולה לשנות את התפיסות שלנו לגבי בני המין השני ולגבי הגוף שלנו. היא משפיעה על הדימוי הגופני שלנו, על הדימוי המיני שלנו ועל הציפיות שלנו מעצמנו ומהפרטנרים. היא אפילו קובעת אם נהנה בכלל מהמין שאנחנו עושים, או שמה הוא ירגיש לנו ונילי מדי, חסר משמעות או ריקני. לא סתם אנשים רבים מנסים ליישם את מה שהם רואים על המסך במציאות ומתאכזבים. מה לעשות? חיי המין שלנו לא נראים כמו בסרטי הפורנו. אז איך זה שאנשים מאמינים שכך צריך להיראות סקס סטנדרטי? פתיח ומתחילות. אתם על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור, והאורחת שלי היום היא שלי ורוד. היא יזמית בתחום המין, מטפלת זוגית ומטפלת מינית, שהיא תעזור לנו לכתוב תסריט מיני בריא יותר, כזה שמתבסס על היכרות אמיתית עם הרצונות והצרכים שלנו ושל בני הזוג שלנו. תסריט שיעזור לכולנו להתחבר לגוף שלנו ולגלות את העונג הטמון בתוכנו, לפני שילבשנו עליו את הררי הציפיות, הפנטזיות והקלישאות שתרבות הפורנו גרמה לנו לייצר. שלי, תודה רבה שבאת.
כן, אני ממש מתרגשת ומאוד שמחה באמת לנהל דיון היום פורה, שיכול לעזור להרבה אנשים באמת להתחבר למיניות שלהם.
עולה. אנחנו בעצם הזמנתי אותך לפה כדי לדבר על פורנו, או יותר נכון על איך תרבות הפורנו מעצבת את התסריט המיני שלנו.
נכון, אז אני אתחיל ואומר ואסביר רגע מה זה תסריט מיני. אני חושבת שזה מובן לאנשי קולנוע או כל מי שכותב בעצם תסריטים. אז בעצם זה לכתוב את ההתחלה, האמצע והסוף של איך יראה הסקס שלנו. באיזשהו מקום אנחנו לא יושבים וכותבים, אבל זה די ברור לנו איך זה מתנהל באופן שהוא מאוד עקבי. ואני חושבת שרוב האנשים, בעיקר גם בארץ, גברים ונשים ואולי בעולם, כשאומרים תסריט מיני, אנחנו ממש כמעט חושבים על משהו זהה, לפחות בעיקרון של משחק מקדים, חדירה, אורגזמה, סיום.
אהה.
וכשמדובר, כשמדברים על תסריט מיני ביחס לפורנו, אז אני מרגישה שזה מרחיק אותנו מאוד מהמקומות האמיתיים שלנו, מהיכולת שלנו להתחבר לתגובות של הגוף שלנו.
למה הכוונה?
הכוונה היא שמה שקורה זה שאנחנו לומדים איך זה צריך להיראות מתעשייה שהיא מאוד מאוד בנויה על ידי שחקנים, או אנשים מנוסים מאוד, או אנשים שהרחיבו את היכולות שלהם במיטה. כמובן שיש הרבה תגובות שהן גם לא מציאותיות. זה ארוך, לא יודעת אם יצא לך לראות פעם, אבל ראיתי איזה סרטון ממש, שרואים גבר, איך עושים פורנו, רואים גבר ממש, מקיים יחסי מין, והוא נראה מזיע ועובד מאוד מאוד קשה, ואז מראים את הלמטה, אין כלום. כלומר, את בטוחה שהוא עם מישהי מתחתיו, ואת רואה שאין כלום, וזה ממש ממש מראה לנו עוד כמה זיופים יש בתוך התעשייה הזו.
המון, אין סוף. החל מהמראה ועד לאופן שבו אנשים מתענגים, נהנים ממין, ועד הביצועים, ביצועים פורנוגרפיים, הם לאו דווקא הביצועים שאנחנו נקבל ביחסי המין הרגילים שנקיים.
נכון, וגם לא מסוגלים חצי מהם לעשות, וגם אם נרצה, זה לא באמת תמיד אפשרי, אבל באיזשהו מקום, ככל שאנחנו צופים יותר בפורנוגרפיה, זה מתקבע או מתחוות לנו בראש, שכך סקס צריך להיראות, וזה מכתיב לנו את התסריט המיני. ואז כשאנחנו מגיעים למיטה, יש לזה השלכות עצומות.
בייחוד על דור הצעירים שגדל על פורנו ונכנס לפורנו מגיל מאוד צעיר. אני למשל בתקופתי, כשאני הייתי קטנה, אם היינו רואים סרט כחול, זה היה בערוץ RTL הגרמני שהיה פעם.
כן.
או עם איזה ילד, איכשהו הוא הצליח לגנוב DVD, והיינו מתכנסים ככה חבורת ילדים וצופים ודי מסתירים את העיניים ולא רוצים ממש לצפות. היום שלכל ילד יש כבר סמארטפון, בגיל 5-6 הם כבר נחשפים לפורנו בין אם הם ירצו או לא, וגם ילדים מראים אחד לשני כבר.
נכון, את מאוד מדויקת. אז קודם כל באמת הגישה היא בקליק, קליק אחד, ואנחנו רואים פורנו. אומנם יש באמת הורים ששמים רימון, שזה כל מיני תוכנות מצוינות באמת, שמונעות תכנים למבוגרים, שהילד לא יוכל, מה שנקרא, to access them.
תוכנות סינון.
נכון, תודה, הסתבכתי עם המילה. אבל מצד שני, כמו שאת אומרת, זה ממש נכון, כמות הילדים שהחבר הראה להם, או מישהו בכיתה הראה, היא עצומה.
יש סטטיסטיקות על 80% מהילדים עד גיל 14 שכבר נחשפו לפורנו. לפחות לסרט פורנוגרפי אחד.
אז לצערנו באמת הגיל הולך ויורד ויורד ויורד. אני אומרת לצערנו, כי הראש שלה, בעיקר המתבגר, שכל ההורמונים בגוף שלו מתחילים להשתולל, יכול להוביל אותו להתמכרות מאוד מהירה. והם משחזרים את זה שוב ושוב, הם רוצים לראות את זה שוב ושוב, זה יושב ממש על אזורים במוח שגם מסקרנים, מי לא סקרן לראות, גם מפתים, גם מעוררים, בעצם כל הפלז'ר, כל האזור שנורא נורא מתענג מלראות את זה, יש כאלה שחווים חוויית חייה, אבל הרוב נהנים ולכן הם חוזרים, ומשם הם מתחילים להבין, ככה סקס צריך להיראות, ועם זה הם ממשיכים עד לבגרות וזה לא משתנה.
פעם הרגע היינו אומרים, איך למדתי להתנשק? ראיתי בסרטים, איך מתנשקים, אז ככה ניסיתי לחכות את זה. אז עכשיו זה ככה על סרטים פורנוגרפיים, אנשים לומדים איך לבצע אקטים מסוימים, ואיך להגיע בכלל למיטה על בסיס סרטי הפורנו, הז'אנר שהם צופים בו.
מדויק, והז'אנר היותר בעייתי לטעמי, לדעתי, הוא האמצ'ור החובבני. כביכול זה נראה כאילו השכנים של ידי צימו את עצמם במקרה כזה עושים סקס, והחליטו להתלהב באיזה רגע ולהעלות את זה לאתר. וזה עוד יותר מתאה, זה ממש ממש נראה, באמת כמו אנשים מהרחוב, באנגלית קוראים לזה girl next door, בחורה שהיא אפילו לא נראית כמו כוכבת פורנו, למרות שכשזה מגיע לגבר, הם תמיד בהחלט עם איבר מין מאוד 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 גדול.
במקרה לשכן היה איבר...
כן, במקרה הוא מה3% שיש להם את האיבר מין הכי גדול בעולם, שזה בדרך כלל מה שמשתמשים לפורנו. אנחנו נדבר על כמה זה פוגע בגברים גם. וזה מה שקורה, ואז זה נראה כל כך אמיתי, ואז אנחנו רוצים לעשות בדיוק את מה שהם עושים, ואז אנחנו מגיעים למיטה, וזה נראה מלהיב, אבל זה בעצם במציאות לא מלהיב, לא מפתה, לא מגרה, כמו שזה נראה שם. לא מצליחים להגיע לאותה רמת ריגוש, כמו בצפייה אפילו. וזה ממש ממש יוצר גם בעיות תפקודיות, גם פערים בין גברים לנשים, גם יחס שהוא מחפיץ לפעמים, ואני יכולה לפרט אם תרצי.
כן, אני אשמח. גם אני אשמח שתפרטי גם את המסרים שעוברים מבחינת, המסרים שנטמעים בצופים. מה לגבי איך סקס אמור לראות, או איך האיבר שלהם אמור לראות, איך הגוף שלהם אמור לראות.
אז התחלת מדוגמה מצוין, אז בואי נדבר על דימוי גוף. קודם כל, הדבר הראשון באמת, אני לא יכולה יותר כמה פעמים שמעתי, או קיבלתי את השאלות, או שאלו אותי באמת, אני חושבת שזה אלפי פעמים במהלך 5 שנים האחרונות, שאלי מה הגודל הממוצע. אוקיי? וכשאני אומרת את הגודל הממוצע, אני כבר לא אומרת מספרים, כי ברוב המחקרים הסבירו שכשהם מודדים את עצמם, הם גם מעלים להם, אוקיי? אז גם שם הנטייה היא להעלות את המספר.
להגל כלפי מעלה, מה שנקרא.
לא משנה שזה רק החוקר רואה את זה, ואף אחד לא רואה אותו, אבל הם עדיין לא נעים להם להגיד, כי התחושה היא שהגודל הממוצע, ביחס למה שרואים בפורנו, הוא ממש ממש קטן. אני...
אז נער מתבגר, או אדם בוגר שצופה בפורנו, ואז הוא מסתכל על עצמו, מסתכל על הסרט, ואז הוא אומר, אוקיי, יש לי כנראה, העבר שלי לא מספיק גדול.
העבר שלי לא מספיק גדול.
ומה זה אומר עליו בעצם?
וזה מתחיל כבר לפגוע לו בביטחון המיני. אם הוא יצליח להתעלות מעל זה, אז הוא יסכים גם להתנסות בפעילות מינית, ואם לא, הוא אפילו לא יתקרב לנשים.
וואו. נתקלת במקרים כאלה של אנשים שדרך אלמנט ההשוואה גרמו, זה גרם להם, אלמנט ההשוואה גרם להם שהם לא ירצו בכלל להיכנס ליחסים אינטימיים?
אז נתקלתי בזה באופן כזה ומאוד דומה ביחס לביצועים. בעיקר אני קוראת להם סופרמנים, גברים שנראים דווקא מאוד מאוד טוב, אבל מרגישים שאולי האיבר שלהם קטן ביחס לנראות. כלומר, אנחנו נראים ממש ממש טוב, אז בטח מצפים שיהיה לנו איבר כמו בפורנו. וגם ברמת הביצועים, הם לא בטוחים שהם יכולים להגיע לאותה רמה, ואז נוצרת חרדת ביצוע.
אוי.
חרדת ביצוע זה בעצם חרדה, כי אולי אני לא מספיק טוב, כי המודעות שלהם, או מה שנתפס בעיניהם כטוב, הוא לא מציאותי. הוא השחקנים, שוב, האנשים שאנחנו רואים בפורנו, שעוסקים בזה על בסיס יומיומי, הם מצלמים 10 סרטונים בשבוע, הם עוסקים אך ורק בזה.
לא רק זה, גם שמסתכלים אחורי הקלעים, מי שמכיר, הם מזריקים לעצמם טסטוסטרון או הורמונים לפני חומרים חזקי זקפה.
שוב, היכולות מתפתחות עם הניסיון, היכולת להחזיק במיטה ולשלוט, וגם לא תמיד יש גברים ש20 שנה נשואים לאותה אישה, ועדיין לא יכולים לשלוט בשפיכה. אבל אם אנחנו נשים את המדדים על פי מה שרואים בפורנו, אף אחד מאיתנו לא ירגיש שהוא מספיק טוב. והביטחון המיני, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, מאוד מאוד נפגע.
מה זה הביטחון המיני לעומת ביטחון עצמי או דימוי עצמי?
אז הביטחון העצמי שלך באמת יכול להיות גבוה, כי אולי במקומות אחרים את מאוד טובה. בעבודה שלך את מאוד טובה, חברתית את מאוד מצליחה, יש לך קריזמה ואוהבים אותך. ואז כשמגיעים למיטה, הכל נופל פתאום ברגע. כלומר, כל הדברים שמחזקים אותך וגורמים לך להרגיש טוב במהלך החיים, או מחזקים את הביטחון העצמי, במיטה הם מתגמדים פתאום, כי הביטחון המיני נמדד ביכולת שלי לבצע. כאשר שוב, היכולות האלה לא נמדדות על פי מדדים מציאותיים, כך שרובנו לא יצליחו לבנות ביטחון מיני מאוד מאוד טוב או חזק במיטה.
ואיך הדימויים האלה בעצם משפיעים על הצרכים שלנו ועל האופן שבו אנחנו מתייחסים לפרטנרים או הפרטנריות שלנו?
אוקיי, אז פה אני רוצה להעלות נקודה שהיא מאוד קשה. קשה כי אני רואה הרבה פעמים גברים צעירים, בין אם זה בקליניקה, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה אנשים שפונים ושואלים אותי. אז הרבה גברים, אני שומעת גישה כזאת של, גם אם אין לחשק, אז היא צריכה לרדת לי, כשאני רוצה, להעניק לי מינורלי. אני לא, כאילו, אם אין לחשק, אז תרדי לי, אז תהנגי אותי.
את לא רוצה לשכב איתי, אז לפחות תרדי לי.
כן,
זה משפט מאוד שגור.
זה מאוד ברור שאת אמורה להנג אותי, ואני כאילו, רגע, שנייה, אבל אתה אומר את זה כאילו היא חייבת, אתה קצת מחפיץ אותה פה. אין לחשק מיני. היא לא רוצה לשכב איתך, כי אין לחשק מיני. אם אין לחשק מיני, זה כולל רצון לעשות כל פעילות מינית. באיזשהו מקום, הם גם לא מבחינים בזה, כשאני אומרת להם, זה קצת להתעלם מהצד השני, ולהגיד, כל פעם שאני באה הביתה, גם את זה אני שומעת, כל פעם שאני באה הביתה, צריכה לרדת לי, או להנג אותי, או צריך לשכב איתי כל יום וכל הזמן, איתי, ואני. עכשיו, אני לא באה אליהם בטענות, אני לא כועסת עליהם, אני מסבירה להם את תרבות הפורנו, ואיך היא מייצרת תחושה של הגבר מגיע, כי מי כתב את הפורנו?
גברים, בעיקר, כן.
ועל מה הכתיבה מתבססת? על פנטזיות גבריות מיניות. עכשיו, כל עוד אנחנו שמים את זה במקום הנכון.
כל הנקודת הצפית היא הנקודת הצפית הגברית, ברוב המקרים.
ממש ממש ככה, ויותר מזה, אנחנו כאילו, האישה מבוטלת, האישה תמיד מושפלת להנאה גברית, האישה מוחפצת להנאה גברית. קשה מאוד, שוב, לראות את המקום הזה של, היא לא אמורה לרצות אף אחד, היא לא אמורה לעשות שום דבר נגד רצונה, ובטח שבטח בלי חשק מיני, היא לא אמורה לפעול בשום פעילות שקשורה למיניות, היא אמורה לעשות את זה כשבא לה.
אז היא... בעצם מגיעים אלייך גברים ונשים ומתוסכלים, ואומרים לך, שותחים בפנייך את הציפיות שיש להם מהפרטנרית או הפרטנרים, ואז את בעצם עושה להם ריאליטי צ'ק, ואת אומרת להם, לא, זה מה שאתה אומר לי פה, זה דברים שראית בפורנו, זה נכון. לאו דווקא מה שקורה בחדר המיטות.
נכון, אז קודם כל המטרה שלי היא באמת להציג להם שנייה תמונה שהם לא מכירים. אני לא מאשימה אותם בתפיסות האלה, אבל אני רוצה להסביר להם רגע שעומדת פה בחורה שהיא רגישה. דרך אגב, זה משליך גם על אנשים. גם לנשים יש ציפיות שהגבר ידע להיות סטד במיטה ולהנג אותן בדיוק כמו שהן רוצות, מבלי להגיד מילה, בלי להגיד מה אני אוהבת, הוא צריך לקרוא את המחשבות שלי, הוא צריך לדעת איך להנהג אותי, הוא צריך to perform, המילה perform, זה ממש להופיע, לבצע, להחזיק הכי הרבה זמן מעמד, כמובן שאם האיבר מין שלו בעיניה קצת קטן, אז הם חשים, הם שומעים את זה, אני שמעתי על אלבונות מאוד קשים, מה שאני אומרת זה לא בהכרח, זה בהחלט משפיע על היחס כלפי מגדר, אבל זה הדדי, אז אני באמת מתחילה עם תמונת מצב של, בואו אני אסביר לכם רגע מה אנחנו, קודם כל אני בודקת למה הם נחשפו, ובאיזה תדירות, וכמה פעמים צופים בזה. אני לא אומרת להפסיק לראות, אבל אני רוצה שהם יראו מנקודת מבט אחרת.
וזה עובד?
כן, זה עובד. כי...
הסימונים נופלים?
כן, כי זה לא עובד, הם הגיעו אליי כי דברים לא עובדים. אז הם אומרים, תעזרי לי, אני רוצה להיות פעיל יותר מינית עם בת הזוג שלי. אני רוצה שיהיה לנו סקס טוב, ואז כשאת מראה להם את הדרך איך לעשות את הסקס הטוב הזה, ואיך ניגשים אליו, אז הם אומרים, וואו, כאילו, מבחינתם זה המומנט.
יש לצפייה בפורנו גם מחיר גופני שאדם סוחב כשהוא צופה או מתבקר?
התמכרות זה באמת... כמו שאמרתי, התעשיית הפורנו, בואי נדבר עליה רגע, ואז מבחינת body dysphoria, שזה המחיר הגופני. אז התמכרות היא באמת, תעשיית הפורנו היא אחת התעשיות הגדולות בעולם. והן תופסות את הצרכן, מה שנקרא את היוזר, בגיל הכי צעיר שאפשר. הן עושות את זה מאוד מחושב, בשביל לגרום לו להתמכר. כמו כל, הייתי אומרת, עסק בעולם שרוצה לשמר את הצרכנים. אבל איך עושים את זה? עושים את זה עם דמויות של, שרואים בטלוויזיה, של ילדים, בסרטים מצוירים. בעבר היה פופ-אפ, שזה היה קופץ, היום זה כבר פחות, ואז אתה כזה רואה איזה דמות של איזה ברני או משהו, ואתה כזה מכיר את זה, ואז אתה לוחץ, וזה מוביל אותך לאתרי פורנו.
אוי.
אז ככל שאנחנו תופסים את ככל שהתעשייה תופסת את הצרכן יותר בגיל צעיר, ובעיקר בגיל ההתבגרות, הם משמרים אותו ללקוח בעצם לכל החיים. מה שיכול באמת, לא כולם מתמכרים, אבל בהחלט אני יכולה להגיד לך שהיום רוב הגברים, כשזה מגיע לעוננות, עושים את זה עם פורנו.
כן.
מה קצת חבל? הדמיון. אין כבר, הדמיון כבר לא שם. אם אני אומרת לגברים לפעמים, בוא נעצור רגע את הפורנו, תנסה לעונן בלי. אל תשאלי איזה תרומות, מה עשיתי להם? אני כזה, הם מרגישים שהנשתי אותם. עכשיו אני אומרת, אוקיי, אוקיי, אם אתה ממש לא יכול, אתה לא חייב. אבל בוא נראה אם אתה כן יכול לסגור את העיניים, כן להתחבר לגוף, כן לדמיין משהו, כן לראות מה זה מעורר בך, נכון, החשק המיני מושפע מחוש הראייה, והפורנו עושה את זה בסדר. אבל זה קצת פוגע בדמיון, אצל נשים דמיון זה גם הבסיס לחשק המיני. היכולת לפנטז ולדמיין, אבל נשים גם קצת פחות מושפעות מפורנו במובן הזה. אם כי ברגע שהן רואות את זה, הרוב לא אוהבות לצפות בפורנו, כי הן מרגישות שמצפים מהן, להתנהל בהתאם.
כן.
עם אותה רמת גמישות, עם אותה רמת להבות, עם אותו יכולת להיות מושפלת או ביצועים, שזה מבחינתן...
זה גם יותר מביך נשים מגברים. כן. בהכללה כזה.
עכשיו, לגבי גוף, אז קודם כל אמרנו את נושא העברי המין, באמת. ולגבי יכולות פיזיות, שיוצרות הרבה בעיות תפקודיות, בואי נדבר רגע על בעיה יותר נפוצה, שהיא שפיכה מעוקבת. הם לא מצליחים לגמור כשהם רוצים לגמור.
מה זאת אומרת?
כשצופים בפורנו, כמו כל, הייתי אומרת התמכרות, למרות שזה לא חייב להיות ממכר, כשזה מגיע למין, יש תמיד איזה רצון להקפיץ קצת למעלה, לראות משהו שהוא כבר לא מוכר, כי זה נורא מרגש.
צריך להעלות את הרף כל הזמן.
נכון, ויש איזו תחושה כזאת שהם מעלים את הרף ומחפשים דברים. מצד אחד זה באמת יכול להיות טוב לחקר המיניות של בן אדם, מצד שני זה יכול להוביל למצב שבמיטה, הסיפוק כבר נראה משעמם, כלומר עם בת הזוג. ואז גם כשהם רוצים לגמור, הם לא מצליחים. הרבה פעמים אני שומעת את הסיפורים שהם פותחים את הפורנו באמצע ונוגעים בעצמם.
וואלה.
ושואלות אותי אנשים, האם אני צריכה להעלב?
זה קצת מעליב. אני הייתי נעלבת.
את רואה אותי, אני... לא, אבל אני מסתכלת עליך עם חיוך, כי את... נכון, את צודקת, זה מעליב, מה...
מה, אני לא מספיקה?
אני לא מספיקה. למה את צריך לראות מישהי חיצונית? אבל זה לא שאת לא מספיקה. זה שיש איזו חשיפה לא בריאה למעשים או ביצועים שמאוד מרגשים, ובמיטה לא באים לידי ביטוי.
אהה, זה בעיה.
אבל כן, זה במקום כזה, אני אומרת תמיד טיפה להנמיך, טיפה לנסות לצפות פורנו שיותר אולי מדמה את המיניות שלכם, כי זה פוגע במיניות של הזוג. שוב, לא הכל חל כלפי כולם, זה החוק בכל מה שאני אומרת. שום דבר לא 100% כלפי כל האנשים בעולם, אבל זה בהחלט דברים שאני פוגשת בקליניקה, והם די נפוצים.
אני מניחה שגם יש אנשים שהתרגלו לצפות בסוג פורנו מסוים, וברגע שהמין שלהם הוא רך יותר מהפורנו שהם מעוננים עליו, אז זה פחות מדליק אותם, אז, או שהם פחות
נהנים. אז פה את עולה לנקודה מעניינת. יכול להיות באמת שהמין, הפורנו שהם צופים, זה בעצם הנטייה שלהם. לדוגמה, בואי ניקח בונדג' דיסיפלן, סעדו, מה זו. יכול להיות שהנטייה שלהם היא יותר לכיוון המין הזה, ולכן במציאות זה פחות מרגש, סקס ונילי, סקס שהוא לא כזה. ופה יכול להיות שהם חושפים או מגלים משהו על עצמם, השאלה באמת היציאה מהארון מתי תגיע, ומה הם חשים כלפי זה.
למרות שזה לא חייבת להיות חפיפה, תקני אותי אם אני טועה בין סוג הפורנו שאני צפה בו לבין נכון. העדפות שלי במיטה.
נכון, יש הרבה נשים שהגיעו אליי, שלי, אני בלחץ כי אני צופה ונהנית רק מפורנו שהוא של נשים לסביות. אני לסבית? אמרתי לה, לא, את פשוט מתגרה מזה. התאהבת פעם בבחורה מבחינה רומנטית? אז היא אומרת, לא. אז אמרתי, ההגדרה היא לא רק אם את יכולה גם לחוש עוררות מינית מסקס של לסביות, או אפילו לחוש עוררות מבחורה שנוגעת בך. ההגדרה שואלת אם התאהבת מבחינה רומנטית. אז את מאוד מאוד צודקת. הרבה דברים אנחנו אוהבים כי זה נכנס לעולם הפנטזיות, כי זה חדש, כי זה שונה, וזה באמת מעורר. אבל צריך למצוא את האיזון.
מה זה אומר האיזון?
האיזון הוא, אם במידה וזה פוגע לי בחיי המין, אז משהו שם צריך לחקור. ואם לא?
אם הצפייה פוגעת לי בחיי המין.
נכון, הצפייה בפורנו.
אני מבינה.
אם הגעתי למקום שאני צופה בפורנו ורק זה מגרה אותי, וכשאני מקיים יחסי מין עם בן או מקיימת עם בני הזוג, וזה לא עובד, אז שם יש בעיה. ואם לא, אז זה סבבה, הכל בסדר.
או המצב שהזכרנו קודם על ההתמכרות, למשל אני יודעת שיש בעיה שלפעמים אנשים מתמכרים לעוננות לפורנו, ואז יש להם פחות חשק לעשות מין בפועל.
מדויק, והם גם יגידו לך, תקשיבי, זה הרבה יותר קל. ואני לא אתווכח איתם. ברור. נכון, לפעמים זה יותר קל לגעת בעצמך.
אין אדם נוסף שצריך להנהג ולהקשיב לו, ולהיות ערים אליו, ודאי. אבל מי שנפגעות מזה בדרך כלל זה אנשים, הבנות זוג.
נכון, נכון, זה הבנות זוג. יש עוד נושא מאוד רגיש בהקשר לצפייה בפורנו. האם זה בגידה או לא בגידה? עכשיו, אני
אם הוא עושה את זה בסתר.
והיא מתופסת אותו פתאום, וכמה פעמים שמעתי שזה קורה, וזו תחושה מאוד מוזרה. כי בסך הכל, מה הוא עשה? הוא צפה בפורנו ונגע בעצמו, אפילו אם יודעים לפעמים כשתופסים, זה מרגיש קצת כמו אמא שתפסה איזה ילד, עושה משהו אסור.
נכון.
ואלו התחושות, וזה קצת הורס את האירוטיקה גם בתוך הזוגיות. אני באופן כללי מנסה להסביר לנשים שזה צריכה שמגיעה מגיל ההתבגרות, האם בגלל שהתחתנתי עכשיו אני צריך להפסיק את זה? אבל צריך לדבר על זה. אולי לא להפסיק, אבל לדבר.
שבני הזוג ידברו על זה בעצם.
ביניהם. על הצריכה בפורנו, עד כמה זה מפריע לי. לפעמים הכעס הם באמת כי הסתירו מהם משהו. כל דבר שמסתירים מאיתנו מרגיש כעס. ולפעמים האישה או הגבר יגידו, אין בעיה שתצפי. זה יכול להיות גם הפוך, כן? כאילו, גברים כלפי נשים, אין בעיה שתצפי בזה, אבל כאילו, אני לא רוצה שתסתירי ממני משהו. ולפעמים זה ממש מרגיש, אוי ואיזמיר, כמו שאומרים אצל הפולנים. אוי ואבוי, זה האסון הכי גדול שיכול לקרות לזוגיות שלנו, ואז צריך באמת לשבת לדבר על זה.
בייחוד לזוגות, נגיד, יותר שמרנים אולי, או דתיים, או כזה, זה יכול להיות משהו שהוא באמת אישו בקשר.
וזה בהחלט מובן, ואני לא אתווכח עם הערכים שלהם, ועם אני מאמין שלהם, אני אאפשר להם למצוא את הדרך הנוחה, והבטוחה בשביל הזוגיות שלהם. לרוב, היו מצבים שגברים אמרו, אני אפסיק לצפות בזה, אבל אני לא תמיד ראיתי שהם מצליחים.
אהה, זה גם מאוד קשה. קל להגיד ויותר קשה לעשות.
הם רוצים, אבל לפעמים הם חוזרים ואומרים, לא הצלחתי. וזה גם משהו שצריך לעשות.
באו אליך גם לקליניקה, אנשים שהרגישו רע עם סוג הפורנו שהם צפו בו.
אחת הדוגמאות היותר נפוצות, ואולי זה יפתיע אותך, זה גברים שנהנים לצפות בפורנוגרפיה שקשורה לנשים טרנסיות.
אה, מעניין.
אני חושבת שגם במציאות, אם הם היו יכולים לפתח, אם זה היה יותר מקובל חברתית, אני חושבת שהם גם חלק מהם היו מאוד רוצים, אבל נורא נורא מפחדים מזה.
להתנסות. כי מה זה מעיד עליי, מה זה אומר עליי.
אפילו לא רק להתנסות, גם זוגיות, את יודעת. באמת, כאילו, אני רואה את זה, אבל זה אחד הדברים שיותר מלחיצים את האדם עצמו לפעמים, וגם את בנות הזוג בשנייה שהן מגלות את זה.
פה נכנס הקטע שגם יש לך הרצאה על זה, על התסריט המיני, על איך אנחנו בעצם מייצרים ריפרש לכל מערכת המסרים שקיבלנו מ-20 שנות צפייה בפורנו, ומגיעים למיטה נקיים יותר.
נכון, אז באמת עשיתי הרצאה ב-TEDx, היא באנגלית, אני מקווה שיש תרגום בקרוב.
הרצאה מקסימה, צפיתי.
אני שמחה שצפית. ובאמת אני מסבירה שם על המסרים שאנחנו מקבלים בכלל, בין אם זה מהפורנו, בין אם זה מהרבה כותרות מסביב, לא משנה, למגזינים בעולם, בין אם זה המון המון מיקוד על תדירות, על מספרים, על ביצועים, בעיקר ביצועים מהפורנו, שוב להחזיק יותר זמן מעמד. ואז אני אומרת...
כמה פעמים אתם צריכים לשכב? איך אתם צריכים להיראות כשאתם שוכבים? איזה תנוחות אתם חייבים לעשות אחרת זה לא נקרא סקס?
וכמה זמן צריך להרזיק?
איך לגנוח?
ומה עם האורגזמה? אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, אם לא גמרת מחדירה, את כבר לא אישה, אוקיי? אז באמת, כל מה שאת אומרת, וכל מה שאנחנו אומרות עכשיו, זה בכלל בכלל לא מחייב, לא קשור למין טוב. מין טוב, זה היכולת שלי להיות ברגע, ולקבל את המגע ממישהו שאני מרגישה איתו בטוחה, וזה נעשה בהסכמה, ולראות מה זה מעורר לי בגוף, מבלי לדרוש את זה. מה זה לדרוש? לגעת באיבר מין של הגבר, בפינס, ולצפות שעכשיו זה יעמוד. ובאמת התופעה הזאת, שאם אישה הרבה פעמים אומרת לי, התפשטתי ולא עמד לו.
אז מה זה אומר עליי? האם הוא לא נמשך אליי בעצם?
ולמה לא עומד לו? למה לא עומד לו? איך זה יכול להיות שיש לו בעיה בזקפה? ואני כאילו, רגע, גם הוא בן אדם, שנייה, הוא גם צריך רגע להתעורר, או לעשות ריסטארט, ריפרש מהיום, לעולם המיני והאירוטי. אז באמת הרבה זוגות מגיעים אליי, עם המון פערים במיניות, ועם המון קשיים במיניות, ועם תסריט שגוי לחלוטין. תסריט שמאמין בכל הדברים שהם לא יכולים לעשות. ושם אני מתחילה לעשות עבודת זוגיות כזאת שנקראת, שמתבססת על חוקרי סקס שנקראים Masters and Johnson.
מהסדרה, מוכרים מהסדרה הסקס של Masters.
נכון, ובעצם הם, יש להם גם ספרים מצוינים שנכתבו באמת בשנות ה-50.
רוצה לספר קצת מי הם היו, מה הקשר שלהם?
כן, אני ממש אשמח. אז Masters היה גם גניקולוג, שהוא בעצם, ווירג'יניה הייתה המזכירה שלו בהתחלה, ואחר כך היא למדה פסיכולוגיה, ובעצם הראשונים בעולם, היום דרך אגב, זה לא יהיה חוקי לדעתי, שהחליטו להכניס זוגות למעבדה, בין אם זה להנאה עצמית, עוננות, או לקיים יחסי מין, ולראות מה מתרחש בגוף.
אגב, הניסויים האלה היום לא היו עוברים בשום.
לא, אין סיכוי. אבל הם גילו לנו תגובות פיזיולוגיות. כמובן שהיו ביקורות, כי בהתחלה הם השתמשו בנערות ליווי, ואז אמרו, לא משנה. מה שכן, הם גילו לנו את מעגל התגובה המינית, איך הגוף שלנו מגיב בשעת עוררות, שזה אחד הדברים הכי מדהימים. הם גם ייצרו תרגילים שנקראים sensate focus לזוגות, משהו שאני משתמשת בו היום בעצם, ועוזרת לזוגות להתחיל ממקום מאוד מאוד ניטרלי, תרגילי מגע, שלא מסמנים שום דבר עבור אף אחד, כלומר, זה לא לגעת בחזה או בפין, הם גם לא נועדו במטרה לעורר אותנו מבחינה מינית, כי אז גם מלחיץ. הם נועדו ללמוד איך להנג את הגוף האחד של השני לפי תורות, פעם להתענג ופעם להנג. זה מתחיל כאילו מידיים, צבא, ראש, מקומות נורא נורא בסיסיים.
בואו תחזרו לבייסיק, למגע, הבסיסי אחד בשני.
למגע, תלמדו להיות מיינדפול.
מה זה אומר?
במקום להיות ממוקדים בביצועים, כל כך, או בתוצאה, כמו אורגזמה, או בביצוע, כמו הרבה זמן, תהיו ממוקדים בתחושות בגוף שלכם. תגלו באמת מה מעורר אתכם, מה עושה לכם טוב. אנשים יופתעו לראות את הדברים שהם חשים, וזה הרבה פעמים סותר את התסריט המוכר לנו.
מעניין. אז איזה תרגילים, למשל, זוגות שמאזינים לנו יכולים לנסות?
בדרך כלל, כשזה ברמה הטיפולית, אז באמת אני מתאימה את זה לא, לאנשים, אבל אם אנחנו אומרים עכשיו, בואו תתנסו במשהו, אז באמת, עכשיו אני אומרת, לכו על פלג גוף עליון עם בגדים, אני אפילו לא אומרת בעירום, ותנסו כל אחד, המענג, כלומר, או מי שמסב מגע, שמבוסס הנאה, פשוט מתייחס לגוף של הצד השני, ומנסה להסב לו הנאה בכל חלקי הגוף, בין אם זה ידיים, בין אם זה בטן, אני אומרת, תדלגו על עברי המין, עכשיו, המגע חייב להשתנות ולא להיות מונוטוני.
למה?
כי אז אנחנו נרדם, כי אז זה מזכיר לי קיצי.
נכון, זה קיצי.
ואם זה עיסוי, אז זה אומר עכשיו יהיה סקס. ואנחנו לא רוצים ליצור התנאיה. עוד סיבה שהוא לא מונוטוני והוא משתנה.
המגע לא אמור להוביל עכשיו למין בעצם, זה רק ליהנות, ללמוד ליהנות מחדש אחד מהשני.
נכון. אחר כך אנחנו גם אומרים מה אהבנו, וזה בעצם להתחיל להכיר את התגובות הספונטניות של הגוף שלנו, ולספר עליהם לצד השני. המגע גם משתנה כדי שתהיה מיינדפול, בשנייה שיש לך מחשבות מפריעות, אז בעצם את מתרכזת רגע במגע, ואז זה מנחיך אותך, שם אותך פה ועכשיו. כאשר אני אומרת, תעשו כזה חצי גוף עליון, לא מדברים באמצע, כן מדברים אחרי, אומרים מה אהבנו, אפשר להתחבט.
תפיד בכי נותנים אחרי.
רק מחיובי.
אבל אם הוא עושה לי מגע בצורה שאני לא אוהבת, אז לא להגיד?
אז את עושה רכיבת ידיים, אני לא רוצה שתסבלי. אז כאילו, אבל אני לא יכולה להגיב. רכיבת ידיים זה אומר שאת לוקחת את היד שלך, מניחה על היד שלו, מזיזה מאזור שלא נעים לאזור שהיה יותר נעים. זה גם ממש טוב לסקס דרך אגב. בסקס אנחנו הרבה פעמים מנסות כזה להזיז את האגן כשכואב, ואז הם חושבים שאנחנו יותר מתרגשות. זה לא בדיוק עושה את העבודה. או שאנחנו דוחפות את הגבר, או שאנחנו אומרות, אאו, איי, איי, וזה כאילו ממש, זה חוסם את האנרגיה המינית, אז במקום זה אני אומרת,
זה במקרה שאנחנו לא מתכווצות, שזה המקרה היותר גרוע, אם אנחנו מתכווצות לתוכנו, זה אומר שאנחנו ממש לא נהנות מהמגע.
אז כמובן שאם זה כואב, אז אפשר להגיד במילים, זה פחות נעים לי, אבל אתה יודע, כשעשית כך וכך זה היה יותר נעים, ואם זה בידיים, אז להזיז את היד בעדינות ממקום שפחות נעים, למקום שיותר נעים. זו בעצם דרך יותר חיובית לתקשר במיטה, וגם בסנסט פוקוס.
מעניין, מקסים.
אני גם
איזה תגובות את מקבלת, למשל, מזוגות שמנסים את זה?
אז אני לא מספיקה לסיים טיפולים, זה תמיד כאילו מתקדם הרבה, זה כאילו משקם נורא מהר, בשנייה שהם מבינים את הקטע, ומתחילים לדבר על זה, וזה מייצר תקשורת מינית מאוד מאוד טובה. זה מייצר סקס שהוא אחר, יצירת תסריט שהוא שלהם, הם מדברים את אותה שפה.
זה מרים את התשוקה גם בטח, הזוגית.
זה מרים את התשוקה, אבל שוב, זה רק לזוגות שמרגישים כבר נוח להתחיל תרגילי מגע, יש זוגות שהם נמצאים במקום אחר.
מה זה אומר?
שהם עדיין לא בשלב שהם יכולים אפילו לגעת אחד בשני.
זה עצוב לשמוע.
אבל זה קורה, כן. אבל אפשר גם את זה לשקם, כן. זה זוגות שנוח להם עם מגע אינטימי, שמרגישים מאוד טוב עם מגע אינטימי.
אולי. שלי, את מדהימה. היה לי כיף מאוד. תודה רבה. זהו להפעם, עד השבוע הבא. תודה רבה שהזנתם לסקס אפיל. את הפודקאסט הפיק ערן רחמני. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, ובכל מקום אחר שבו אתם נוהגים לצרוך את הפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא. ביי אוש.